מבית בדרך למורה דרך.
היי, שלום, אני אלון אבון מבדרך למורה דרך. איתנו באולפן שוב ארז גירון, מה שלומך?
היי, תודה רבה, הכל בסדר.
הכיסא הזה כבר קיבל את הצורה שלך חד משמעית. ואנחנו יודעים משיחות שיש לנו גם עוד דברים ביחד משותפים, אבל התכנסנו כאן לדבר על ירושלים בתקופתו של הורדוס, במסגרת סדרת פרקים שעשינו על הורדוס בארץ ישראל. אז בוא ארז, בוא נתחיל עם, ככה, עם מסגרת הזמן קודם כל.
אז ירושלים בירת העם היהודי, השלטון החשמונאי, שנת 63 לפני הספירה, פומפאוס כובש את ירושלים, משאיר כמלך את הורקנוס השני, אבל בעצם מי ששולט בפועל זה אנטיפטרוס, אביו של הורדוס. בשנת סביבות 46 לפני הספירה, פצאל מקבל להיות מושל על ירושלים.
פצאל זה אח של הורדוס.
אחיו של הורדוס, אחיו, כן. אחיו הבוגר. בחורו, ובשנת 40 פצאל נהרג מול הפרטים, הורדוס בורח, חוזר וכובש את ירושלים שוב בשנת 37.
זו אותה בריחה שדיברנו בפרק הקודם, שקשורה להרודיון.
נכון מאוד, היא... שמענו עליה כמה פעמים, ומשנת 37 ועד פטירתו בשנת 4 לפני הספירה, הורדוס הוא מלך על יהודה, וירושלים בירתה, החשובה מאוד ליהודים, הוא משקיע בה המון.
אז אנחנו יודעים על שני מפעלי בנייה חשובים מאוד וגדולים מאוד, שרוב מורי הדרך מדברים עליהם, בירושלים, ואחד יהיה הארמון והשני יהיה בית המקדש. אבל רגע, בוא נתחיל לדבר בצורה מסודרת. קודם כל, בית המקדש עובר איזשהו גלגול. המון מורי דרך ככה שוכחים את הגלגול הזה שהוא עובר, כי הם לוקחים את בית המקדש של חוזרי בבל ומקפיצים אותו ישירות להורדוס. אבל יש לנו איזשהו משהו בדרך שגם אפשר לראות אותו.
אם נלך לחומה, לכותל המזרחי של הר הבית, כותל המזרחי, התוואי שלו לא השתנה בהרחבה של הורדוס, ולכן אפשר לראות את התפר, ממש אפילו מהכביש, לא צריך אפילו לרדת, את התפר בין בית המקדש שהורחב על ידי החשמונאים, ומשם עוד 39 מטר הרחבה של הורדוס.
ועל זה בדיוק אני מדבר, שישנה תקופה שבה החשמונאים מבצעים איזשהו הרחבה ואיזשהו שיפוץ לבית המקדש, וזו בפועל היא הגרסה השנייה של בית המקדש השני.
אז אם נעשה את הסדר, חוזרי בבל עם זרובבל מקימים איזה בית מקדש, אין לנו כל כך מידע עליו, החשמונאים מרחיבים את אותו בית מקדש.
וגם על זה לנו מסגרת זמן ברורה, רק שזה בתקופה החשמונאית.
רק בתקופה החשמונאית, ומזהים את התפר שם בכותל המזרחי, וההרחבה של הורדוס כל כך גדולה, כל כך מסיבית, שהיא בעצם מוחקת את, כמעט את כל מה שהיה שם קודם.
מצוין, אז לגבי בית המקדש, לגבי לפחות מה שהיה לפני הורדוס, אנחנו עכשיו סגורים ומאופסים. אז בוא נתחיל ככה באיזשהו כרונולוגיה. אנחנו נצמד כרגע ליוספוס כדי לשמור על איזושהי כרונולוגיה, אבל אנחנו כן ניתן את האינסרטים שלך לתוך הדבר הזה. אז נתחיל קודם כל מהמגדלים.
אז כנראה אחד המפעלי הבנייה הראשונים של הורדוס בירושלים הייתה בניית המגדלים. אנחנו יודעים מיוספוס כי הורדוס בנה שלושה מגדלים ענקיים בירושלים, מגדל פצאל על שם אחיו, מגדל היפיקוס על שם חבר, ומגדל מרים על שם אשתו המנוחה. אין לנו...
אתה אומר אישה מנוחה כאילו שהיא מתה בסביבה טובה, אנחנו יודעים שהיא מתה תוך כדי שהוא מחבק אותה כל כך חזק עד שהוא הרג אותה.
אז הוא לא, לפחות לפי יוספוס, הוא לא התלכלך בעבודה הזאת, הוא... ציווה לאנשים לעשות את העבודה המלוכלכת, אבל בהחלט הוא מוציא אותה להורג כנראה סביבות שנת 29 לפני הספירה. מה שחשוב, שמאותם מגדלים שיוספוס מזכיר, נשאר לנו שריד של מגדל אחד, שהוא מכונה היום מגדל דוד במרכאות, כי ברור שדוד המלך לא בנה שמה, אבל בשער יפו תלכו ותראו את הבסיס של המגדל, תראו שהאבנים שמה מאוד מזכירות לכם את אבני הכותל, וזה בנייה של הורדוס. ויכוח במחקר אם זה מגדל פצאל או מגדל היפיקוס, לא כרגע משנה לענייננו.
אז אנחנו יודעים על שלושה מגדלים שנמצאים בחומה, או יותר נכון על החומה הראשונה שעוברת גם השבחה, תכף נדבר על זה. מגדל היפיקוס, מגדל פצאל ומגדל מרים. השריד היחיד שרואים בשטח זה את הבסיס של היפיקוס או פצאל, שהוא נקרא היום מגדל דוד. אבל אני רוצה לדבר איתך על הנושא הזה של למה יש ספקות בין היפיקוס לפצאל. בוא נסגור את הסיפור הזה פעם אחת.
קודם כל, אין הסכמה במחקר, אבל יש שתי סיבות. האורחים והגדלים שמוסר לנו יוספוס, מתאימים יותר של מגדל דוד במרכאות הוא פצאל. מצד שני, כשאנחנו קוראים את התיאור של יוספוס על החומות ירושלים, שהם כולם מתחילים במגדל היפיקוס, מצביעים אולי שזה היה מגדל היפיקוס. דעתי שזה מגדל פצאל, אבל באמת אין הסכמה במחקר.
אז באותו אתר שבו נמצא, היה לפחות, ארמון הורדוס, אנחנו רואים את החומה הראשונה שהורדוס מאבא אותה.
אז יוספוס מספר לנו שהחשמונים הם אלה שבונים, או בעצם משפצים את החומה הראשונה. החומה הראשונה מתחילה קצת צפונית לכותל המערבי, על קשתות עולה עד שער יפו, ומשם פונה דרומה, מקיפה את כל העיר, ובעצם מתחברת לבית המקדש בחלקו הכי דרומי, והורדוס מרחיב את אותה חומה, וכנראה משלב את שלושת המגדלים שדיברנו עליהם בחומה הראשונה.
דבר נוסף שאנחנו יכולים לראות, אפילו היום אפשר לראות את זה, בתוך אתר מגדל דוד, בתוך מוזיאון מגדל דוד, ברחבה באמצע, אפשר לראות את היסודות שהורדוס בונה עבור בניית הארמון.
בשנת 25 לפני הספירה, כאשר מצבו הכלכלי והפוליטי של הורדוס מתייצב, זה הזמן שהוא מתחיל עם בניית הפאר. והדבר הראשון שהוא בונה זה ארמון עיר הבירה בירושלים, והארמון היה בנוי משני מבנים ענקיים שהיו מחוברים ביניהם בשדרה של גן, שהיה שם פסלים ומים שיוצאים מהפסלים ושובח יונים, ומסופר שהרצפה של אותו ארמון הייתה עם אבנים שאף אחד לא הכיר אותם.
איפה הארמון הזה? איזה אבנים? איפה הוא?
אנחנו מכירים את התיאור של הארמון הזה רק מיוספוס. הארמון הזה נבנה ונבנה עוד פעם, האזור של שער יפו, שהוא הכי גבוה באזור של ירושלים העתיקה, היה ארמון של הורדוס ואחר כך של הצלבנים, והוא נבנה ונבנה, וכל מה שנשאר לנו מאותו ארמון מפואר של הורדוס, זה רק היסודות שהחזיקו אותו.
אני רוצה להכניס את הדברים שאני מדבר עליהם לפחות בארמון הורדוס, זה ביקור של שלושת חכמי המזרח שאנחנו מכירים מהברית החדשה. כשהם בדרך לבית לחם, הם עוברים דרך ירושלים ונפגשים עם הורדוס. סביר להניח אנשי מפתח או אנשים רמי מעלה, הם ייפגשו עם הורדוס בארמון שלו. לכן ישנם זרמים בקרב צלנים שתומכים בגרסה שהם נפגשו עם הורדוס באותו מקום בארמון הזה. ושוב השאלה היא, איפה הארמון הזה? כאילו לצערי, אנחנו לא רואים כלום.
לצערי, באמת, ליבי עם כל המאמינים, המקום הזה נבנה ונבנה לאורך השנים, בתקופה הצלבנית בונים שם ארמון, ואחר כך עוד משפצים בתקופה העות'מאנית, ומה שמצאו ממש בתחתית הכישלה זה יסודות, ולדעתנו הארמון כנראה היה אפילו עד האזור של רובע הארמני. אם שמת לב, הארמנים לא מזמן שיפצו מגרש חנייה. הסיבה שהם לא בונים שמה כי אסור להם לבנות על אזור שהוא ארכיאולוגי, בטח בירושלים, אבל מצד שני גם אי אפשר להכריח אותם לחפור באדמה שהיא אדמה פרטית, והמגרש חנייה הזה מחכה להיחפר בעתיד.
זאת אומרת, אתה דיברת רק הארמון נמתח דרום עד מגרש החנייה של הארמנים, אבל אנחנו יודעים שהוא כנראה, שוב זה לא מוכח, שהוא נמתח גם לכיוון מזרח, לכניסת המשיח ולחלק מהאזור הארמני, הארמון היה גדול. אפשר ממש להרגיש את אותו משטח שנמצא שם, שהוא די מפולס, בחלק משער יפו לכיוון דרום. בכנסייה שנמצאת מול הכניסה הגדולה והמפוארת של מגדל דוד היום, אנחנו רואים את כניסת המשיח, ושם, כמו שאמרנו, יש אפילו עדות ארכיאולוגית למטה של איזושהי תעלה שעוברת ממערב למזרח ועוברת ממש על קו הכנסייה מלמטה.
תעלות ניקוז זה משהו שהיו חייבים לשים במקום שהוא גדול, כי יורד גשם וצריך לנקז מים. אני רק אספר שממש בקרב האחרון של המרד הגדול, המורדים נמצאים על המגדלים, ויוספוס מספר לנו שכאשר הם הבינו שהם מפסידים, הם ירדו מהמגדלים ונכנסו לתעלות הניקוז. אז בהחלט יכול להיות שיוספוס מספר לנו על התעלה הזאת.
לא רק במגדלים של הארמון, אנחנו שומעים על קרבות בתעלות ניקוז כמוצא כמעט אחרון, אבל זה גם נותן לנו עכשיו את המסגרת, מה שאתה אומר, שבעצם ארמון הורדוס שורד עד המרד הגדול. וזה מדליק לנו נורה שאומרת, תזכרו כולם שהארמון הזה שימש את הבן של הורדוס, ואת הנציבים שבאו אחריו, כולל את פונטיוס פילטוס, שהוא נציב מאוד מאוד מפורסם בעניין.
הארמון אכן חרב במרד הגדול, אבל יוספוס בפירוש מספר לנו שטיטוס שמר את שלושת המגדלים ואת החומה מצד מערב, כדי שהאזור הזה של הארמון שחרב, שהיה אזור גדול, ישמש כמקום לליגיון העשירי.
כדי לסגור את נושא ארמון הורדוס, שאנחנו קוראים לו מגדל דוד, לאתר הזה לפחות, אנחנו צריכים לדבר טיפה על החומות. אז אנחנו יודעים שאת החומה השלישית, אני בכוונה קופץ אליה, בנה נכדו של הורדוס, אגריפס הראשון, איפשהו ב-44 לספירה, אבל החומה השנייה היא חומה שאנחנו לא בטוחים אם היא הרודיאנית, או אם היא
חשמונאית,
בדיוק.
אז העיר כנראה גדלה או בתקופה החשמונאית או בתקופתו של הורדוס, ויש עוד יישוב מצפון לעיר, ואיפשהו בתקופה או החשמונאית או בתקופתו של הורדוס בונים עוד חומה, שהחומה הזאת היא מתחילה במגדל דוד, פונה צפונה ומתחברת לאנטוניה שהיא בפינה של הר הבית. עכשיו אנחנו גם לא יודעים את התוואי שלה, אנחנו יודעים רק שהיא התחילה על יד מגדל דוד. בפעם הבאה שאתם בעיר העתיקה תלכו ברחוב הנוצרים, וכשאתם עם הפנים צפונה תסתכלו שמאלה על החנויות, תראו שהחנויות האלו ממש חפורות בתוך משהו שהוא חומה של 9 מטר. לדעת עמוס קלונר, זה החלק הראשון של החומה השנייה, חומה עבה 9 מטר, ממש מהצד השני שלה יש את בריכת המגדלים, והחומה הזאת המשיכה, אנחנו לא יודעים עד לאן, במפה של בית שני הגיעה עד שער שכם, אבל כנראה היא הייתה יותר קטנה. אנחנו יודעים שהיא רק הסתיימה בפינה הצפון מערבית של הר הבית באנטוניה.
ארז, תשמע, דיברנו על כל מיני דברים שקשורים להורדוס, אבל חד משמעית, המבנה, בהי הידיעה, הדבר הכי משמעותי שהורדוס עושה, ומשמעותי מאוד לעם היהודי, ויש לו שרידים אדירים, שחלק מהשרידים האלה משמשים כמקום קדוש ביותר לעם היהודי, הוא בית המקדש הגרסה השלישית, השיפוץ שהורדוס עושה לאחר החשמונאים. זה חתיכת מפעל הדבר הזה.
אז המפעל הזה הוא באמת היוצא דופן, האדיר שהורדוס בונה. כדי להבין כמה הוא אדיר, אני קצת, אני עוד רגע אתאר אותו, אבל השריד שלו, שהוא הכותל המערבי, עד היום זה המקום הכי קדוש ליהודים בכל העולם. זאת אומרת, שריד של הורדוס, המלך הסנו על היהודים, הוא אותו קיר שהורדוס בונה.
ואני רוצה רק להזכיר שזה אותו שריד שאנחנו מדברים על הכותל המערבי, הוא בעצם חומת תמך שתומכת בפלטפורמה האדירה, שהיא זאת שמחזיקה מעליה את בית המקדש.
אז היה לנו את בית המקדש החשמונאי, הוא היה על הר המוריה, והורדוס רוצה להגדיל אותו. כדי להגדיל אותו הוא רוצה ליצור פלטפורמה שתהיה מספיק גדולה למקדש שלו. כדי לבנות את הפלטפורמה הזאת מצד מערב לבית המקדש החשמונאי, יש נחל שנקרא נחל הגיא. הורדוס מתחיל את הפלטפורמה מעבר לאותו נחל על ידי הנחת אבנים ענקיות, ואותו נחל מוסט מערבה כדי לא לפגוע בכותל המערבי. אז הכותל המערבי, האבנים שלו הם כל כך גדולות כי הם צריכים להחזיק את כל מה שיבנה עליו. כשבפעם הבאה אתם תלכו במנהרות הכותל, תגיעו
לאבן שנקראת נדבך רבה.
יפה, נדבך רבה. אבן שהגודל שלה
הוא כגודל אוטובוס, ענקית.
איזה אוטובוס?
לא, אני חושב שהיא מעורכת כאוטובוס, אם אני לא טועה. אבן גדולה מאוד, שעד היום אין תשובות במחקר איך יצרו ואיך הניחו אותה שם.
המשקל של אותה אבן הוא מוערך ב-650 טון, שזה כמה? 60 טנקים או משהו כזה, ואת אותה אבן כיחידה אחת שינעו אותה בדיוק לאותו מקום. עכשיו תסתכלו שהיא לא הכי נמוכה, יש מתחתיה עוד אבנים, ובאמת שאלה במחקר איך שינעו אבנים כאלו בעת העתיקה. אני חייב לציין שבאלבק בלבנון, שפעם שיהיה לנו שלום נבקר שמה, יש אבנים אפילו יותר גדולות מאותה אבן ששוקלות 1,000 טון, והם בערך מאותו זמן. עדיין האבן שיש לנו במנהרות הכותל נחשבת לבין 10 האבנים הכי גדולות בעת העתיקה.
אז אני כרודף אמת מאוד רוצה לשמוע מה הדרך שבה יכלו לשנע אבנים גדולות כמו זאת למשל, ואבנים גדולות אחרות שגם הם לא פשוט לשנע אותם.
יש סרטון במנהרות הכותל שמראה בעלי חיים שמושכים את האבן ושמים גזעים של עץ, וככה זה מתגלגל, וזה כנראה ההסבר. בשום אופן אבל לא הרימו את האבנים אלו. היום אין לנו מנופים שמסוגלים להרים אבן של 650 טון, היום 2024 אין לנו מכשירים כאלו, ולכן הכתלים נבנו נדבך אחרי נדבך. הזיזו, בנו את הנדבך הראשון, ועליו גלגלו, וככה בנו את הנדבך השני, עליו גלגלו ובנו ככה את הנדבך השלישי, וכן הלאה, ולכן ההזזה הייתה על ידי דחיפה, ולא הרמה. על ידי דחיפה אולי כן הצליחו באמת ככה, לדחוף את האבנים לאותו מקום. הדיוק אבל, עוד פעם, תזכרו באבנים של הכותל, כל אבן בדיוק נגמרת באבן השנייה, כל הנדבכים הם בדיוק בערך 2 סנטימטר פנימה מהאבנים שהיו לפניהם כדי לתת יציבות, וזה באמת פלא הנדסי איך עשו כזה דיוק ובאבנים כל כך ענקיות.
עד עכשיו דיברנו על הקירות שתומכים בפלטפורמה. בוא נעלה קומה למעלה ונגיע לפלטפורמה ונדבר לפחות על פי יוספוס, מה הוא מספר על בית המקדש שבונה הורדוס.
אז המתחם, הפלטפורמה שבונה הורדוס, זה הכותל המערבי. הכותל הדרומי עם שערי חולדה, והכותל המזרחי. מצד צפון ההר מתרומם, ולכן לא היה צריך לבדות שמה.
אבל אותו... כן היה צריך לחצוב לתוך ההר. היו מקומות שבהם חצבו לתוך ההר כדי ליישר את ההר. ליישר, מה שנקרא, לפלס את הפלטפורמה כנקודה אחת שווה, היו צריכים בחלק הצפוני לחצוב אל תוך ההר. אבל מה שמעניין יותר, ארז, זה החלק הדרומי.
החלק הצפוני נחצב כדי ליישר, בנו את הכותל המערבי, הכותל המזרחי והכותל הדרומי כבסיס. עכשיו, כדי לבנות למעלה, צריכים שהוא לא ירק. אם היו ממלאים אותו באפר, זה היה כבד מדי כדי להחזיק אותו. ולכן הורדוס בונה קשתות בתוך הכתלים. הקשתות האלו היום מוכרים כעורבות שלמה.
עורבות שלמה, כי אנחנו מבינים בסופו של יום שבונה קשתות בחלק הדרומי כדי לפלס את הפלטפורמה, בחלק הצפוני חוצב כדי לפלס, ועכשיו יש לנו משטח בגודל של
144 דונם.
שזה פי שניים מהשטח שהיה לאחר השיפוץ החשמונאי.
יוספוס כותב לנו שזה פי שניים, אנחנו לא ממש יודעים, כי אנחנו לא בטוחים מה היה הגודל של בית המקדש החשמונאי הקודם, אבל...
אנחנו נסמכים על יוספוס בנושא הזה, כי אין לנו מקור אחר.
כן, לפחות שניים, כן, זה הרבה יותר גדול, אבל כדי להבין כמה זה גדול, הפירמידות במצרים שכולם מעריצים, לתוך השטח הזה אפשר להכניס שש פירמידות, שש פירמידות בשטח הזה, זאת אומרת שטח ענק מפולס כולו לאותו גובה של סביבות 738.
בעיר ובאזור שכולו הררי, כמעט בכל נקודה אפשרית בעיר הזאת יש זוויות. זה אין פלטפורמה, כמעט
זה
ואין.
פילוס, זה פילוס של שטח ענק באזור הררי, באמת רק הפרויקט הזה הוא כבר יוצא דופן בכל קנה מידה.
הורדוס בונה קשתות, יש לנו פלטפורמה, בוא נדבר על הפלטפורמה.
בחלק הדרומי הורדוס בונה את הסתיו המלכותי. יוספוס מספר לנו על עמודים ששלושה בני אדם היו צריכים לתת ידיים כדי להקיף אותם. הוא מדבר איתנו על כותרות, הוא מדבר איתנו על שורות של סתיווים, באמת פאר בלתי יתואר. כשאהוד נצר נותן את דעתו למה מבנה הזה היה כל כך מפואר, הוא אומר הורדוס לא היה כהן, ולכן לחלק הקדוש של בית המקדש הוא לא יכל להיכנס. ולכן את החלק החיצוני שהוא לכל ישראל, והוא יכל להיכנס, הוא בנה אותו כל כך מפואר, ואחרי שהוא בונה את החלק הזה, הוא עובר לבית המקדש. לצורך בניית בית המקדש, יוספוס מספר לנו שהוכשרו 10,000 כהנים שעבדו שם כבנאים, כי רק לכהנים מותר להיכנס לחלק של בית המקדש.
זאת השקעה באמת באמת גדולה. אז בוא תיקח אותנו למסגרת זמן, מתי זה נבנה בערך?
בספר אחד יוספוס אומר לנו שהפרויקט התחיל ב-22 לפני הספירה, בספר אחר הוא מספר שב-19 או 18 לפני הספירה. יש הצעה של חוקר בשם גודמן שטוען שב-22 לפני הספירה התחילו ההכנות, בנייה, חציבה של כל האבנים, הכשרת הכהנים, ובעצם הבנייה עצמה התחילה 19 או 18 לפני הספירה. בכל מקרה, הבנייה אורכת כ-8 שנים, ובאותם 8 שנים בית המקדש נבנה. השאלה שכל אחד ישאל, מה עם כל פעילות הקורבנות בבית המקדש? האם היא נפגעה? אז הורדוס, כמה שאנחנו אומרים עליו שהוא היה מלך גדול ורשע, הוא מבקש אישור מהעם היהודי לבנות את הפרויקט הזה, למרות שהפרויקט הזה הוא לטובת העם היהודי, ובאמת כמות העולי רגל אחרי שבית המקדש הזה נבנה מאוד מאוד גדלה, ובפירוש יוספוס מספר לנו שהוא פנה לעם היהודי, אחד ההבטחות של הורדוס היו שלא תהיה פגיעה בהקרבת הקורבנות לכל אורך בניית בית המקדש.
אז מה הפתרון שלו? איפה מקריבים את הקורבנות?
אז הציעו כמה הצעות במחקר, אבל ללא ספק לא הייתה פגיעה בהקרבת הקורבנות, ולכן את החלק של המקדש הוא מסיים הכי מהר, ויוספוס מספר לנו שהוא בנה את כל בית המקדש במשהו כמו 9 חודשים, או זמן מאוד מאוד קצר.
אני חייב לשאול שאלה, אנחנו שמענו פה על הסתיו ועל בית המקדש עצמו, על המקדש שנמצא על הר הבית, אנחנו יודעים גם שישנה גדר שעוטפת את בית המקדש, גדר שאנחנו יכולים לראות שריד ממנה במוזיאון ישראל, שאומר את ההפרדה בין מקום שאליו נכנסים יהודים לבין מבקרים מן המניין, תיירים שמגיעים לראות את 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 את, את הפלא האדיר הזה.
היפה שיש לנו גם עדות של יוספוס וגם עדות ארכיאולוגית. נמצאו, יש לנו שני עדויות לאבנים שכתוב עליהם ביוונית, כל נוכרי שייכנס אחרי הסורג דינו מוות.
ומפה יש דווקא לנושא הזה של דין מוות, יש הרבה חוקרים שמדברים על מי ההרוג, היהודים, הרומאים, או דין מוות בפני האלוהים. יש פה באמת זה דיון פילוסופי מאוד מאוד גדול, אבל כן, דין מוות, ומי שרוצה לראות, מוזמן למוזיאון ישראל, שם יש שריד מהאבן הזאת. היא נכתבה ביוונית
ולטינית. כמה שאני זוכר.
כן, יוונית ולטינית.
עכשיו, מכל מה שהיה על בית המקדש, מהפלטפורמה ומעלה, לא נשאר לנו אף שריד. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים הכל, רק מתיאוריו של יוספוס. מה שנשאר לנו זה בורות המים, שהיו מתחת למפלס הפלטפורמה, והכתלים. מתוך הבורות המים, היו כמה חוקרים ששחזרו איך נראה בית המקדש, ועל סמך תיאוריו של יוספוס, תיארו איך נראו כל החדרים של המצורעים, ושל אנשים, והמדרגות, ודלתות ניקנור והכל, אבל זה הכל כתביו של יוספוס.
זהו, מה שבאתי להגיד בדיוק, אנחנו נסמכים על תיאור בית המקדש רק מהכתבים של יוספוס, ו...
יש לנו גם את מסכת מידות,
בדיוק.
שבה גם מתארים את בית המקדש, אבל ויכוח במחקר, האם זה הבית המקדש של הורדוס, אולי בית המקדש החשמוני, אולי אפילו בית המקדש של עולי בבל, לוקחים את כל המידע ביחד, ו... התיאור שיש לנו בדגם בית שני של אביונה במוזיאון ישראל הוא בהחלט טוב.
ואתה מוביל אותי בדיוק לשאלה שרציתי לשאול אותך, עד כמה טוב ואמין הדגם שאנחנו רואים במוזיאון ישראל?
הדגם של מוזיאון ישראל הוא טוב כי הוא כולו בעצם ארכיאולוגית, כמעט אין לו כלום.
אני לא מדבר על דגם כל העיר, כי יש המון המון טעות בעיר, אנחנו יודעים. אני מדבר איתך רק על בית המקדש, על הר הבית.
הר הבית, סביר שהדגם הוא טוב, כי ארכיאולוגית לא נשאר לנו כמעט שום דבר, חוץ ממש הכניסות לבורות המים, ולקחו את התיאור המאוד מפורט של יוספוס, ובנו את הדגם, ולדעתי זה דגם טוב.
יופי. אבל אנחנו שומעים מיוספוס שיחד עם בית המקדש, הורדוס בונה מבנה משמעותי וגדול. אני רוצה לקחת אותך למבנה שנקרא אנטוניה, אבל לפני שאתה מדבר על אנטוניה, בוא קצת נבנה את הסיפור בצורה מסודרת. מה היה לפני אנטוניה? מתי האנטוניה נבנית? וגם קצת השגות לגבי האנטוניה.
יש גבעה טופוגרפית צפונית לבית המקדש החשמונאי, שעליה היה מבצר, כנראה לאורך כל הדורות.
צפונית מערבית.
צפונית מערבית.
כן, כן.
בית המקדש החשמונאי היותר קטן, לפני בית המקדש של הורדוס, היה עם גאיות מאוד עמוקים מצד מערב, דרום ומזרח. הכניסה היחידה הנוחה לבית המקדש החשמוני היה מכיוון צפון, ועליה היה גבעה טופוגרפית. אנחנו די בטוחים מתוך, גם מתוך ספר מכבים וגם מתוך כתבי יוספוס, שעל הגבעה הזאת היה מבצר חשמונאי שנקרא מבצר הבריס. כאשר הורדוס בונה את בית המקדש,
לפי יוספוס.
לפי יוספוס, באותו מקום נבנה מבצר האנטוניה. מבצר האנטוניה תפקידו זהה למבצר הבריס, להגן על בית המקדש מנקודת התורפה שלו בצפון.
ואני מחזיר אותך לדגם של אביונה, המבצר מסיבי, הוא ענק. אתה עדיין אומר שזה תואם?
המבצר של אביונה, או הדגם של אביונה, נבנה לפני 67 או לפני שהיו חפירות ארכיאולוגיות בעיר העתיקה. אחרי החפירות הארכיאולוגיות בעיר העתיקה, הבינו שהמבצר של אביונה הוא בלתי אפשרי. במקום של מבצר אנטוניה של אביונה, אנחנו מוצאים את הפורום של אדריאנוס. אנחנו מוצאים כל מיני דברים שלא מאפשרים אותו. עדיין, זה מה שיוספוס מתאר לנו. הוא מתאר לנו מבצר עם 4 מגדלים, ויש ויכוח מאוד גדול במחקר על הגודל ועל המיקום, אבל הוא ללא ספק היה בפינה הצפון מערבית. עכשיו, יוספוס מספר לנו שמתוך אחד המגדלים של מבצר האנטוניה, היה אפשר להשקיף לתוך בית המקדש. סיבה הגיונית מאוד לשמור על הסדר. בית המקדש, בטח ברגלים, הוא מקום מאוד מאוד נפיץ. הצעה אחרת שמציעים, שהיא יכולה להיות גם בנוסף להשגיח, זה שאמרנו שהורדוס לא יכול להיכנס לבית המקדש, כי הוא לא כהן, אבל מאותו מגדל הוא לפחות יכול לצפות ולראות מה קורה בתוך המקדש.
אז אני הולך למקום שהוא קצת הופך להיות מסובך. מתי בנו את האנטוניה, והאם ישנם השערות אחרות שהן שונות ממה שיוספוס כותב לנו?
השם אנטוניה, וזה גם יוספוס כותב לנו, הוא ללא ספק על שמו של מרקוס אנטוניוס. מרקוס אנטוניוס היה פטרונו של הורדוס מ-37 עד 31 לפני הספירה, שאז הוא מפסיד לאוגוסטוס ובעצם יורד מבמת ההיסטוריה.
אני אעשה פה סדר לרגע אחד. קרב אקטיום 31 לפני הספירה בין קיסר המערב אוגוסטוס לבין קיסר המזרח אנטוניוס, והוא מפסיד. עכשיו, הורדוס נאמן לאנטוניוס כי הוא השליט שלו, הוא במזרח, הוא בחלק המזרחי של האימפריה. הורדוס כמובן, ומי ששמע את הפרק של קיסריה, מביע את האמון, נותן את מילתו לאוגוסטוס, וגם בונה לכבודו עיר מאוד גדולה ונמל, אבל...
אז על פרק, אבל זהו, אבל
המבצר הזה, כאילו, על...
אם המבצר אנטוניה היה נבנה אחרי 31 לפני הספירה, על דעת כל החוקרים, במקרה הזה, כולם מסכימים, אין סיכוי שהוא היה נבנה לכבודו של מרקוס אנטוניוס, ולכן האנטוניה, או לפחות ההתחלה שלה, נבנתה איפה בין 37 ל-31. מה בנו שמה? אני, יש לי פרק ממש ענק על זה בעבודת מחקר, אבל נשאיר את השאלה הזאת פתוחה, ונבין שהסיפור שם הוא מאוד מאוד מורכב.
אני לוקח אותנו לאותו מקום שדיברנו עליו בתקופה של ישוע, בתקופת הברית החדשה, אתה הזכרת את זה, ועכשיו אפשר לעשות סגירת מעגל, משפטו של ישוע מול פילטוס. האם פילטוס היה באנטוניה, כי זה היה לפני החג, והוא רצה להיות שם כדי להשגיח על העם היהודי, שלא תהיה מרידה, שלא תהיה הצסה, זה העיר מלאה באנשים, או על פי חלק מהפרוטסטנטים, נדבר על האבנגלים, שחושבים שהשליט אמור להיות בארמון שלו, דהיינו בארמון הורדוס.
בברית החדשה אומרים לנו רק שפונטוס פילטוס היה באיזשהו מקום, נקרא לזה ממשלתי. לא כתוב איפה.
הוא נקרא בפרטוריום.
כן, בפרטוריום. אנחנו יכולים בעצם, אז האנטוניה היה מבצר מאוד גדול בזמנו של ישוע, וגם ארמון הורדוס היה מבצר מאוד גדול אצל ישוע. כיום, רוב הנוצרים מאמינים שהמשפט היה באנטוניה, ולכן...
אתה מדבר על הקתולים. זה הרוב, נכון.
כן.
אז הקתולים וגם האורתודוקסים, יש להם גם שם איזושהי נקודה משלהם, מאמינים ששם המשפט מתחיל, וגם שם מתחילה ויה דולורוזה.
ושם מתחילה ויה דולורוזה, נכון. גם ממש צמוד למיקום המשוער של נכון, האנטוניה.
אבל אנחנו חייבים לשים דגש, שישנם זרמים מסוימים, ובצדק שחושבים שיכול להיות שהמשפט מתחיל ממקום מושבו של השליט, דהיינו, איפה שהורדוס בונה את הארמון שלו, ארמון הורדוס שמשרת גם את בנו ואת הנציבים, עד המרד הגדול. זה בצד.
מסלול הוויה דולורוזה הוא ללא ספק מסלול מימי הביניים, ולכן אנחנו לא ממש בטוחים מה קרה באמת בימי בית שני.
אבל זה לא נושא הפרק, זה אנקדוטה קטנה, זה הכל. יש לך עוד משהו שאתה רוצה להוסיף לנו על בית המקדש, עוד איזושהי נקודת ידע נוספת?
מתוך כל מה שאנחנו יודעים על הורדוס, אנחנו יודעים שרוב שנות חייו הוא שמר על הכללים היהודים. הוא ראה את עצמו יהודי, אבל בסוף שנות חייו משהו קרה לו, ויוספוס מספר לנו שכנראה בשנותיו האחרונות הוא שם בבית המקדש עית מזהב.
אתה מדבר פה על הצלם במקדש, ואנחנו יודעים משמות פרק כף פסוק ג' לא תעשה לך פסל וכל תמונה.
הדיבר השני מדבר שאסור לנו לעשות פסל וכל תמונה, ופה הוא שם עית מזהב, והוא כבר מאוד חולה בשלב הזה, אם זה שנותיו אחרונות, וכבר יש הרגשה שהוא כבר מלך חלש, ושני גדולים מעודדים את התלמידים שלהם, והתלמידים שלהם עולים על בית המקדש, ופשוט הורסים את אותו עית. יותר מאוחר הורדוס מצווה להוציא אותם להורג בשריפה, והוא כבר מאוד מאוד חולה, והוא ביריחו בארמון הקיץ שלו, הוא מזמין את אותם, הוא מזמין את כל גדולי ירושלים ליריחו, ושם הוא גוער בהם, הוא אומר להם, איך אתם עושים לי את זה? אני שבניתי לכם את בית המקדש, אני שכל כך השקעתי, איך אתם עושים, משיבים לי בכזאת חוצפה? זאת אומרת, הוא לא רוצח את אותם גדולים, הוא פשוט גוער בהם, שזה מראה ש... הוא לא היה רשע לגמרי, זאת אומרת, הוא יכל גם להוציא להורג את אותם גדולים, והוא בכל זאת אומר, איך עשיתם לי את זה?
תראה, אתה מדבר על זה שהוא מתחשב ביהודים, הוא בונה את בית המקדש כש...
הוא גם שואל אותם,
הוא דואג שהקורבנות ימשיכו, הוא בונה את זה עבור היהודים, זאת אומרת, הוא רוצה להתחבב עליהם, ואז ברגע מסוים, משהו מתפלפ לו בראש, והוא מכניס, אתה יודע, זה מטורף, הוא מכניס צלם לתוך המקדש, וזה באמת סנסציה.
זה אחד העדויות הספרותיות שיש לנו, שמשהו השתנה אצל הורדוס
משהו השתבש.
השתבש לגמרי, לגמרי השתבש בשנותיו האחרונות, ואני חייב לציין עוד משהו, שיוספוס מספר לנו שהיה גם תיאטרון, אמפי תיאטרון והיפודרום בירושלים.
זהו, אלו אותם מבנים שאנחנו לא רואים היום.
לא נמצא
וחשוב
שריד.
לציין, כי דיברנו על הדגם של אבי עונה, חשוב לציין שבדגם של אבי עונה ישנם טעויות. יש בדגם של אבי עונה היפוסטדיום גדול, יש שם תיאטרון גדול, אבל לא נמצא דבר כזה, ובטח ממצאים שאנחנו רואים היום, הם לא מהתקופה ההרודיאנית, אותם ממצאים שאנשים מסתכלים כמו של האוטאודאון.
הממצאים
האלו
בסך הכל חמישה אבני סלע, עם סיטוט קטן עליהם, שרייך הפך אותם לאיזשהו תיאטרון. יוספוס מספר לנו על התיאטרון וכל המשחקי גלדיאטורים ומרוצי סוסים ומוזיקאים רק בספר קדמוניות היהודים, שהוא ספר מאוחר יותר. לפי יוספוס בקדמוניות זה כנראה נערך בסביבות 28 לפני הספירה, כי אז יש לנו חגיגות לניצחון של הקרב אקטיום שדיברת קודם.
כן, אבל יוספוס מתאר שזה היה במקום
שטוח. הוא מדבר במישור של ירושלים.
איזה מישור יש בירושלים, באמת, נו.
אז היו כל מיני חוקרים שהציעו שזה כנראה אולי איפשהו בצפון העיר, שההרים קצת יותר מתונים, ושם יש לנו מישור. בתכלס אין לנו בשום מקום בירושלים מישור, וגם לא נמצא שום ממצא ארכיאולוגי, לא לתיאטרון, לא לאמפיתיאטרון ולא להיפודרום.
האם אנחנו יכולים להדליק את מנורת הגוזמה של יוספוס?
קשה לנו, זאת אומרת, זה, אני כשאני כותב על זה, אני חושב שיוספוס פה הגזים, גם כי זה מופיע רק בספר אחד, אבל גם התאריך של 28 לפני הספירה, זה עוד לפני שמצבו הפוליטי-כלכלי מתייצב, ואמרנו שהוא לא יכול להרשות לעצמו לבנות כל מיני אקסטרות כמו משחקים ב-28 לפני הספירה, משהו פה מאוד מאוד לא מסתדר, גם הארכיאולוגיה, גם הזמן, ונשאיר את זה כסימן שאלה לדורות הבאים.
ואת הדבר הזה שאתה מספר עכשיו, זאת אומרת, את כל העניין הזה של בסיס כלכלי, דיברנו על זה בפרק שדיברנו על הורדוס המלך. לא דיברנו על מבנים, דיברנו בפרק של הורדוס המלך, ציינו את התקופות ואת התקופות של הסגסוג ואת הבנייה, והכל גם מסתדר בצורה מאוד מאוד ברורה, אבל יש משהו אחד, זאת אומרת, פה דיברנו על משהו שרואים אצל יוספוס ולא רואים בשטח, בוא נדבר על משהו שאנחנו רואים בשטח היום, ויש לו שם מאוד מאוד מפואר, אבל אנחנו לא יודעים עליו מיוספוס, הרחוב ההרודיאני. אני מדבר על אותו רחוב שהיום מתחיל מהחלק התחתון של עיר דוד, האזור שנמצא היום מחוץ לעיר העתיקה. ישנו רחוב שעולה מברכת השילוח, אותה ברכה שאליה מגיעים ממעיין השילוח, הדרך שבה הם מגיעים זה אולי לפרק אחר, רחוב מפואר וגדול שעולה הרגל היו מגיעים דרך ברכת השילוח ועולים לרגל אל בית המקדש. היום אנחנו קוראים לו הרחוב ההרודיאני. אם אני קורא לו הרודיאני, אני מנסתם משייך אותו להורדוס. האם זה שייך להורדוס, ארז?
במחקר מאוד אינטנסיבי שנערך בזמן האחרון, וכשאתם מטלים שם תציצו קצת פנימה, תראו את ה... ממש מנהרות שחופרים שמה, זה אפילו של האוניברסיטה שחופרת שמה, מצאו מתחת לרצפה של אותה מדרגות, מטבעות משנת 17-18 לספירה. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה אחרי שהורדוס כבר לא איתנו.
אני אדגיש לאלו שלא מורה דרך ומאזינים לפודקאסט, אם אנחנו מוצאים מטבעות מאוחרות, מתחת לרצפה, זאת אומרת שהרצפה היא לאחר תקופת המטבעות. מטבעות מ-17-18 לספירה, זה אומר שהאבנים הם מאותה נקודה והלאה.
ולכן ההנחה היום היא שהרחוב הזה נבנה בתקופה יותר מאוחרת. אחד המועמדים הרציניים לבנייה כזאת הוא דווקא הנציב פונטוס פילטוס.
פונטוס פילטוס שעל פי יוספוס לפחות, או על פי הברית החדשה, או איפה שלא יהיה, היה הנציב שהכי התכסח עם העם היהודי. מה הוא בונה להם כזה רחוב מפואר?
מתברר שבזמנו של פונטוס פילטוס הייתה בנייה מאוד מאוד אינטנסיבית בירושלים, מעבר לעמת המים שאנחנו מכירים, שהורחבה בזמנו של פונטוס פילטוס. ארכיאולוגית אנחנו מוצאים עוד המון מבנים שכנראה נבנו בזמנו, וכנראה אותו רחוב מאוד מאוד מפואר ורחב שאנחנו מכירים היום בעיר דוד, יכול להיות שנבנה בזמנו של פונטוס פילטוס. אולי הרחיב איזה רחוב שהורדוס בנה, אבל מה שאנחנו רואים היום הוא מאוחר להורדוס.
אז השאלה שאני שואל הלאה, אם זה לא מיוחס להורדוס, ישנם טוענים שבכלל בית המקדש לא נבנה על ידי הורדוס.
יש הטוענים שהכותל המערבי לא נבנה בזמנו של הורדוס, והם טוענים את זה כי מתחת לכמה אבנים בכותל המערבי נמצאו מטבעות מאוחרים כמו שדיברנו, ולכן הם טוענים שלקח המון זמן לבנות את כל הכתלים, ולכן בנו אותם בשלבים, ואת השלב הזה בנו מאוחר להורדוס. אני, שאני בעצם נותן את דעתו של עמוס קלונר, אומר ש... כשבונים את הכותל המערבי, הם בונים אותו על כל מיני דברים קיימים. אחד הדברים האלה זה כל מיני מקווי טהרה שכבר היו קיימים קודם. וכשיש לנו חלל מתחת לאבנים, עם סחף, עם זה, זאת אומרת, מטבעות יכולים בעצם להחליק מתחת לאבנים האלו, וזה יכול לעשות גם בתקופה יותר מאוחרת. אני רק חוזר ואומר, על פי דעת רוב החוקרים, את האבנים אלו היה אפשר רק לדחוף. ולכן זה חייב היה לבנות ביחד. לא יכול להיות שהעבירו מכונות ממקום למקום, כמו שטוען רוני רייך, כי להרים אבנים, שגם האבנים הקטנות במרכאות ביניהם שוקלות 10 ו-20 טון, קשה להאמין שהיו מנופים שבאמת יכלו לבנות את זה בצורה של, של איזושהי בנייה לא רציפה. ולכן אם הבנייה רציפה, זה חייב להיות מתקופתו של הורדוס.
ארז, בוא ניקח את עצמנו רגע למעלה, למעלה גבוה, מעל ירושלים, נעשה איזשהו ככה מבט מלמעלה, תסגור לנו את הורדוס בירושלים.
הפרויקט של הר הבית ובית המקדש, מעבר לנושא הדתי, הכניס המון המון כסף לעיר הזאת. מאיפה הגיע הכסף? אז יהודי התפוצות תרמו הרבה כסף, ידעו לנו על דלתות ניקנור שהגיעו מצרים, ידעו לנו על המון המון תורמים שתרמו כסף. העיר פרחה כלכלית סביב בניית בית המקדש.
וכסף לירושלים זה כסף לאימפריה הרומית גם, זאת אומרת יש פה איזושהי מערכת כלכלית שמשרתת את כולם בסופו של יום.
יש הטוענים אפילו שאוגוסטוס עודד את המקדש בירושלים, כדי שיסגדו בו גם לקיסר, וידוע שהיהודים, היה להם איזשהו קורבן לקיסר, ובעצם ירושלים הגיעה לגדולתה בתקופתו של הורדוס, וכמו שאמר לנו פיליניוס, ירושלים הגדולה בערי המזרח.
קורבן לקיסר הזכרת, זה אותו קורבן שהיהודים מפסיקים להקריב.
במרד הגדול.
נכון. טוב, ארז, אני סוגר את הפרק הזה, זה היה נהדר, זה פרק ארוך, כי זה היה פרק באמת רציני, על מפעלי בנייה, לא על מפעל אחד, פרק גם, משמעותי.
גם על המקום הכי חשוב ליהודים בכל העולם עד ימינו.
אני חושב שזה מקום חשוב לא רק ליהודים היום. זה, אנחנו יודעים כמה ירושלים רגישה היום.
כל סיפורי יהושע החשובים, או חלקם, קרה בירושלים.
נכון, השבוע האחרון של ישוע בירושלים משמעותי ביותר, וזו גם הסיבה שצליינים מגיעים, וירושלים היא הדובדבן שבקצפת, שבאותו סיור בארץ ישראל. ארז, שוב, בפעם המי יודע מה כמה, תודה, היה נהדר, היה ממש ממש מצוין.
תודה רבה לך.
ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה לכם, אני אלון אבון מבדרך למורה דרך.